המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
שלום נטלי סמסון.
שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, כדי להזמין אותנו ואת אורחינו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. נתקלתי לאחרונה בחלופת מכתבים בין זיגמונד פרויד לאלברט איינשטיין, משנת 1932, פוסט מלחמת העולם הראשונה, כשהרוחות של הנאציזם כבר נושבות באירופה ופרויד כבר גורש מווינה. שם כותב פרויד לאיינשטיין את המילים הבאות: "Anything that encourages the growth of emotional ties between men must operate against war." כל מה שמעודד צמיחה של קשרים רגשיים בין בני אדם חייב לפעול כנגד המלחמה. פרויד היה עסוק בדחף המוות האנושי, להרוס, להילחם, להרוג, והוא היה משוכנע בערוב ימיו שהתשובה והתרופה לדחף הזה היא האהבה. גם בעיתות שלום, אך בוודאי בימים מורכבים של מלחמה והשלכותיה, אנחנו עסוקים בה, שואלים עליה, מחפשים אותה וכואבים אותה, ולעולם לא נגמר לנו מה לומר עליה. מערכות היחסים שלנו, כשהן קרובות ומיטיבות, הן המקור העיקרי לרווחה נפשית. אנחנו אוהבים לאהוב ואוהבים לראות אהבה של אחרים, וסקרנים גם לגבי ההסתעפויות והמורכבויות של מערכות היחסים האנושיות על כל גווניהן.
בקרס שאחרי השביעי באוקטובר התנדבתי הרבה בחקלאות. באחד הימים הצטרפה אליי חברה ועבדנו באיזו חלקה ממש קשה שבה ניקשנו עשבים וחנו את השטח לשתילה. בהפסקה חברה שמה אוזניות והצטרפה להרצאה מטעם העבודה. המרצאה, דוקטור יעל דורון, הפסיכולוגית מהתוכנית חתונה ממבט ראשון. היא נתנה לי אוזנייה אחת והמשכנו להזיע בעבודת האדמה בעודנו מקשיבות למילותייך, בתקווה ללמוד משהו על התנהלות טובה ונכונה בזוגיות בתקופה המאתגרת הזו. אני זוכרת אותך מתארת זוגות שאחד מבני הזוג יושב כל היום צמוד לטלוויזיה לשמוע את החדשות, צורך אותן בלי הפסקה, כאשר בני הזוג השניים בורחים מהטלוויזיה ורק רוצים לחבותה. זה היה בדיוק המצב שלי ושל זוגתי באותו זמן, היא הייתה צמודה לטלוויזיה ואני ביקשתי לחבות. אני זוכרת שזה ישרר את המצב והשקיט אותי, כמו גם ההצעות שהגיעו אחרי. אנחנו לא מכירות אישית עד הרגע הזה שהגעת להתארח אצלנו, אבל אני צופה בך כבר מספר שנים דרך מסך הטלוויזיה. מביטה בדרך שבה את מטפלת בתוכנית חתונמי, לרוב מסכימה איתך ואף מופתעת מהקשרים וההקשרים שאת עושה, והדרך בה את יודעת לשקף לצדדים את מצבם. כשעונת חתונמי מתחילה, אני אומרת לתלמידים שלי לצפות בתוכנית, כדי שיהיה על מה לדבר. התוכנית מספקת כל כך הרבה רגעים פסיכולוגיים טובים שניתן ללמוד מהם המון וגם ללמד דרכם. תפקיד הפסיכולוג, פסיכולוגית בתוכנית ריאליטי נוסה לא מעט פעמים ולרוב על ידי גברים. אף אחד מהם לא צלח אותו בעיניי כפי שאת צולחת אותו. את מצליחה להביא איזו אותנטיות וכנות בלתי מתפשרת עם אהבה למטופלים ורצון אמיתי בהצלחתם וטובתם. לדעת לטפל בפורמט טלוויזיוני בו יש מצלמות שסובבות את האירוע ותיעוד מכל עבר נראה כמו אתגר על גבול הבלתי אפשרי, ומרגיש שאת משכילה לעשות זאת באינטליגנציה רבה וחיוך. גם המטפלים הגברים שלוהקו לצידך מפלסים דרך יפה ומגיעים אלינו ללב. כיף שאת פה איתנו היום, דוקטור יעל דורון, פסיכולוגית, מטפלת אישית וזוגית ואנליטיקאית קבוצתית שרבים מאיתנו מכירים מהתוכנית חתונה ממבט ראשון. כיף שבאת, תודה שבאת.
וואו. ברוכה הבאה.
לא בא לי לדבר אחרי כזו פתיחה, אני אכלת הביתה. להגיד תודה ושלום, זה מאוד ריגשת אותי.
בשמחה רבה, בשמחה רבה.
זה חלק ממה שעושים בפסיכולוגיה חיובית, נכון?
הצלחנו.
כשיש מחמאה, אומרים אותה, כשיש מילה טובה, נותנים אותה. כן. חשוב.
לא מחכים למוות בעניין הזה. אנחנו אומרים את זה.
בתוך החיים.
כן.
נכון. לתת בידיים חמות, קוראים לזה.
בדיוק, בדיוק. כן. מהיד החמה.
אז תודה שבאת, וברוכה הבאה. ואנחנו נתחיל עם מה שאנחנו הרבה פעמים מתחילות איתו. פסיכולוג ארתור אהרון, שפיתח את המתודה של 36 השאלות שמייצרות אינטימיות וקרבה בין אנשים. ואחת מהן היא שאלה שמצאנו שמאוד מאוד טוב לפתוח איתה את הפרקים, אז אנחנו נבקש שתקחי 4 דקות ותספרי לנו את סיפור חייך.
אוי, זה כל ה-36 שאלות שאני מאוד אוהבת.
את זאת את לא אוהבת.
את השאלה הזו אני פחות אוהבת.
ברור, כי היא שאלה לא פשוטה, אבל בקונטקסט של הפודקאסט הזה, אנחנו מוצאות שהיא עושה המון סדר, גם למאזינים, גם לנו, והיא לוקחת את השיחה למקומות מאוד מעניינים.
אני ארים את הכפפה, למרות שאני הייתי מעדיפה את השאלה של, האם יש לך מחשבה איך תמות?
אוקיי. מי יודע? מי יודע?
אולי עוד נשאל אותה.
אולי זה עוד יגיע היום, לכו תדעו.
שזה אחת השאלות שכמובן אף אחד לא אוהב לשמוע, כן, או שהיא מגיעה לידיו, שאלה לא פשוטה. צריך לפעמים להוציא אותה מהשאלות. אבל בואו נלך על השאלה הזו.
אוקיי, אבל...
אז מפורט ככל האפשר.
זהו, אין לי שעון של 4 דקות. לא, יש לי את השעון הפנימי של הנדי.
אני פה, הנה, עם השעון. מוכנה?
טוב.
3, 2, 1, יצאנו לדרך.
אז קוראים לי יעל, נולדתי ב-21 ביולי 69, זה יום שבו האדם הראשון נחת על הירח, ניל אמסטרונג, והוא אמר... צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. אבא שלי תמיד אומר, זה מה שהוא אמר, זה על יעל. לאף אחד במחלקה לא קראו יעל, לכולם קראו נילי או לבנה. ואמא שלי אומרת שהרופאים לא היו פנויים בכלל ללידה, כי הם היו עסוקים בלהיצמד לרדיו ולשמוע את הסיפור הזה, המרגש. וכך נולדתי. גדלתי בגבעתיים. אני בת של שני אנשים מקסימים, חמים, רגישים. אנשי עבודה, אנשי קריירה. הורים שלי, אמא שלי הייתה מורה, מורה מהוללת כזו, בהמשך מנהלת בית ספר, קיבלה פרס חינוך, והיא עשתה המון הסבות בתוך המקצוע שלה, בזה שהיא עברה מלהיות מורה לתאוני טיפוח, למורה למשפחות ברווחה, לעולים חדשים כזה, אז היא עשתה כזה הרבה שינויים בקריירה, תוך כדי שהיא בעצם היא תמיד מורה. ואבא שלי היה מנהל, אז הוא כל איזה 5-7 שנים ניהל משהו אחר. ואני חושבת שמהם ינקתי את הדבר הזה של גם להיות מאוד עמלה, חרוצה, אוהבת לעבוד, נהנית מהעבודה שלי, ומחפשת עבודה שהיא תוכן לחיים, והיא זהות. לא הגעתי כל כך מהר להיות פסיכולוגית. בהתחלה הלכתי, בכלל חשבתי שאני אלמד משפטים, לא התקבלתי, הלכתי עם עוד קרימינולוגיה בתואר ראשון, אחרי זה הגעתי לפסיכולוגיה די בטעות, הייתי אומרת. אבל ברגע שהתיישבתי על הכיסא מול המטופל הראשון שלי, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני ארצה לעשות תמיד. ובאמת בסוף, זה מה שאני ארצה לעשות תמיד. לפגוש אנשים חדשים, זה לא נמאס לי, אני לא נשחקת מזה, זה אף פעם לא נראה לי שפגשתי אותם כבר. אין לי את הדבר הזה של ראיתי 1,000 כמוך. לא. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, אני מאוד מאוד אוהבת את המקצוע שלי. והתמזל מזלי, שחוץ מרק להיות פסיכולוגית, אני גם מלמדת, וגם עם הזמן הגעתי לעולם הקבוצות, אז אני בכנסים והרבה אירועים סביב קבוצות, וכמובן שמתישהו נכנסה לחיי הטלוויזיה. אבל אולי אני אספיק ב4 דקות להגיד גם דברים על החיים האישיים שלי.
יש לך זמן.
אז התחתנתי עם גבר מדהים ומקסים, שלא התאים לי בשום צורה, אבל הוא היה כל מה שצריך על הנייר. הוא אבא של שני הילדים שלי. אני מאוד שמחה שהתחתנתי איתו. אני גם מאוד שמחה שהתגרשתי ממנו, זה היה אחרי 12 שנים שהיינו ביחד. ויש לי בת ובן. הבת שלי תכף בת 30, היא פסיכולוגית צעירה בהתמחות. והבן שלי ממש אחרי אבא שלו, הוא הייטקיסט צעיר, שכזה עושה את צעדיו בעולם ההייטק. מאוד שונים ומאוד אחרים וקסומים כל אחד בדרכו. ואחרי שהתגרשתי, פגשתי את גילי, הבן זוג שלי, 21 שנה כבר. ולגילי יש 3 בנות, אז היו תקופות שהיו לנו 5 ילדים ביחד, ושבתות בלי ילדים, וכל הדבר המורכב והטוב הזה של פרק ב' על באמת המורכבות שלו, ואני חושבת שדרך זה הבנתי הרבה על זוגיות, על אהבה, ועל גם על החורבן וגם על הבנייה מחדש. ומזה שמצאתי את גילי, אני מאוד מאמינה באהבה ובזוגיות, ואני מנסה לעזור לאנשים להגיע לזה. אולי אני עוד אוסיף משהו, אם יש לי בארבע דקות, את סבתא שלי, דמות שגידלה אותי, אמא של אמא, גדלנו לידה, ואמרתי לכם שההורים שלי יהיו אנשי קריירה, אז אומר שהם לא היו הרבה בבית, וסבתא הייתה הזאת שבישלה, ואכלנו אצלה בצהריים, ודיברנו איתה, סיפרתי לה את כל הסודות, היא הייתה אשת הסוד שלי. ומאז אני מבינה ויודעת כמה הסבתות זה דבר חשוב לבריאות נפשית. אז הרבה ממה שאני היום קשור באמת לדבר הזה.
בול. בול ארבע דקות. מדהים. תמיד מדהים איך אנשים יודעים לעשות את זה, אה?
כן, זה גם...
כמה רקע זה נותן.
זה נותן המון, והדבר שהכי בלט לי, אני חושבת, בסיפור הזה ובבחירות, כי את יודעת, בתוך ארבע דקות בן אדם חייב לבחור. ואיך את מספרת בעצם כמה מערכות יחסים הן דבר מרכזי בחייך, החל מההורים שלך, דרך בני הזוג שלך והילדים שלך ועד סבתא שלך, וכמה באמת האהבה היא איזה חומר שבנה אותך כבן אדם. וזה כנראה לא מקרי שבזה את עוסקת. מאוד מרוגש.
איך הגעת לטלוויזיה?
האמת שראיתי את התוכנית חתונה ממבט ראשון, כשהיא הייתה בגרסה האמריקאית שלה, זה שודר ב-YES לפני כמה שנים. הילדים שלי עוד היו בתיכון, אני זוכרת את הסצנה הזו שישבתי בסלון, הם ישבו לידי, הסתכלתי ואמרתי, יואו, זה דבר מדהים, כשזה מגיע לארץ אני רוצה להיות הפסיכולוגית הזו. יש שם סוציולוגית.
מה שנקרא מחשבה מייצרת מציאות.
ממש. יש שם סוציולוגית, הפרופסור פפר שוורץ, אישה בת 85 היום, שעושה איזה 200 עונות של התוכנית, היא נמוכה כזו קטנה, פפר קוראים לה, והיא קופצנית כזאת, עושה ביקורי בית ודיברה, ובאמת עשתה את השידוכים, ואמרתי, אני רוצה להיות פפר שוורץ שאני אהיה גדולה.
מה הדליק אותך בזה?
קודם כל, זה תוכנית על אהבה. אין דבר יותר טוב מאשר לייצר אהבה. וחוץ מזה, אני חושבת שבסתר ליבי, אני, כמו הרבה פסיכולוגים, אנחנו שדכנים. אנחנו לא מממשים את זה, אבל הרבה פעמים שהמטופלת של יום שישי ב-9, מתאימה אולי לאו של יום ראשון ב-5, אם רק היו השעות מתחלפות, אולי הייתה פוגשת אותו.
גדול.
יש לי, היו לי חלומות כאלה כל השנים. יש לי איזה יצר כזה של לשדך. אז התוכנית הגיעה לארץ, בכלל לא ניגשו אליי, בעונה הראשונה היו פסיכולוגים אחרים, ואז הם החליפו את הצוות לקראת העונה השנייה, ואז עשו גם משהו נורא מיוחד, שהכניסו קליניקה לתוכנית. אין את זה בארצות אחרות. התוכנית הזו נמצאת ב-24 מדינות, ברובם אין קליניקה, והחליטו לעשות באמת את הדבר הזה של להדגים טיפול בפריים טיים, זה דבר מדהים, ואז הם ניגשו אליי.
התלבטת עם... אם אפשר להציג קליניקה בפריים טיים?
לא התלבטתי בכלל. ברגע שהם התקשרו אליי, התשובה שיצא לי מהפה זה, עכשיו באתם? כאילו, אני שלכם מזמן, זה כזה. והדבר השני שעשיתי זה, התקשרתי לבת שלי, שהייתה בטיול בהודו, היא הייתה 5 חודשים מחוץ לבית, ובטעת שלא תמיד יש קו וזה, תפסתי אותה ואמרתי לה, הם התקשרו. בלי קונטקסט, בלי כלום. שנים אחרי שדיברנו את השיחה הזו על חתונמי, היא אמרה, מי? חתונמי? מבט ראשון.
לא יומן.
כן.
וואו, לא הייתה ברירה. ממש. פשוט היה חייב לקרות.
והדבר הבא שקרה זה, איך שהתקבלתי לתוכנית, זה בעצם גם היה סצנה מצחיקה כזו, כי קראו לי לאודישן, נראה לי שקראו לי עם עוד 7,000 פסיכולוגים במדינת ישראל, אבל אני הגעתי לאודישן, וישב הבמאי והמפיק, שני גברים שישבו מולי במשרד שלהם, והם מתיישבים. אז אני... פשוט נכנסתי למשחק, שזה טיפול זוגי. אז אמרתי, אוקיי, למה באתם אליי? ואז הם התחילו לספר לי מה מעסיק אותם, מה מדאיג אותם לגבי חתונמי. וחשבנו ביחד, בעצם עשינו טיפול. אז לא הרגשתי שאני באודישן, ואולי זה מה שעזר לי.
בטוח.
וזה כאילו שיא ההגשמה המקצועית בשבילך, התוכנית הזאת?
אני לא יודעת אם להגיד שזה שיא ההגשמה המקצועית, זה ברור שזה מביא הרבה פרסום והמון כיף ואתגרים חדשים והכל, אבל לפעמים שיא ההגשמה המקצועית זה לפעמים בדברים קטנים, זה לפעמים המטופלים שלנו שזזים איזו תזוזה, לפעמים אפילו שנראית מינורית כלפי חוץ, אבל אנחנו יודעים שהיא מז'ורית. כן, ברור שיש, קראו לי בתוכנית דברים מדהימים, נולדו לי נכדים, כן? יש זוגות שילדו ילדים, ואני ממש מרגישה שבתים נבנו בישראל בזכות זה, את זה אני לא יכולה להגיד שקורה לפסיכולוג מצוי.
תגידי משהו על זה, על להחזיק תינוק של זוג שנולד בתוכנית הזו, הזוג נולד בתוכנית, התינוק אחר כך.
אז השבוע באמת הייתי בברית של הבן השני של מאי ומשה, מעונה 5, זוג שיקר לליבי כל כך, באמת אני מרגישה שהתאהבתי בכל אחד מהם לחוד, חלמתי את ההתאמה שלהם, עבדנו איתם ביחד, זה היה מסע מדהים, והם זוג שלמדתי מהם הרבה, הם למדו איך לריב ואיך לתקשר, והרגשתי שהם הולכים דרך מדהימה ואני הולכת ביחד איתם.
ובהמשך נולדו להם שני ילדים, אז פתאום השבוע היינו בברית של הדר. זה נורא מרגש, תינוק שנולד מתוכנית מציאות.
ממש.
והפך למציאות.
ממש.
זה באמת גדול.
זה ממש יוצא דופן.
זה מאוד ממסמס את הציניות, נכון? יש לפעמים ציניות וביקורת וכל מיני סימני שאלה לגבי כמה אפשר לעשות תהליך אמיתי כשהמצלמות דולקות כל הזמן.
אני גם מקשיבה לביקורות. הביקורות, יש בסיס לביקורת. הרי מה שאנחנו מראים בטלוויזיה זה לא טיפול רגיל. קודם כל, זה באמת, אין שם את הפרטיות, הסודיות. זה לא מטופל שמשלם לפסיכולוג והוא עובד אצלו, אלא אני עובדת אצל המערכת של התוכנית. אז יש שאלות בכלל אתיות, האם זה נחשב טיפול והאם זה אתי מה שאנחנו עושים. אני שמחה להגיד שאני למדתי מאוד מאוד לסמוך על התהליך שאנחנו עושים ביחד עם בית הפקה של גיל הפקות ועם קשת. יש ועדת אתיקה שיושבת, ואנחנו יושבים ובודקים כל אחד מהמשתתפים עד כמה הוא יכול לעבור תהליך כזה, עוד הרבה לפני ההתאמה, כאילו עוד בשלב הסינון הראשוני. אנחנו מכירים אותם מאוד מאוד לעומק, ואנחנו מנסים לעשות את ככל שיכולתנו תהליכים טובים. ומה שעוד משמח אותי זה שהרבה אנשים שלא הצליחו בתוכנית, והתאמה לא התאימה להם, ממש בשנה שאחרי התוכנית, 70%, פעם עשו על זה מחקר, אז יודעים, ש70% מהם מוצאים זוגיות בשנה אחרי. וזה מספר ענק.
כן, עצום.
זה ממש עצום ולא פרופורציונלי למה שקורה לפני התוכנית, ולכן זה מאוד מרגש ומשמח, והם בעצמם אומרים שזה בזכות התוכנית. זה לא קרדיט שאני לוקחת בעצמי לעצמי.
אני חייבת לשאול, יש לי מטופלים ששנים מתחבטים בשאלה, אם להגיש מועמדות לחתונה, מאנשים שבאמת הם מאבקים המון שנים, והכאב הזה של היעדר הזוגיות הוא חי מאוד ביום-יום שלהם ובתוך הטיפול. ואני מרגישה שזה תהליך שיש בו המון המון ערך כשהוא קורה, ותמיד אמביוולנטית לגבי סוגיית הפרסום, המצלמות, כל מה שנלווה לדבר הזה. אני כמובן לא ממליצה שום המלצה, זה בסוף בן אדם מחליט עבור עצמו. אבל מדי פעם פינטזתי שהיה יכול להיות חתונה מבלי מצלמות.
קודם כל, זה חלום של הרבה אנשים, וכל שנה אנחנו שומעים את זה. אם זה היה בלי מצלמות, הייתי הולך על זה, ואני גם חושבת שצריך להרים את הכפפה ולהקים סוף סוף את האירוע הזה של חתונה מבלי מצלמות, שזה דבר מאוד קשה ומורכב, כי באמת המאמץ שאנחנו עושים כדי להכיר כל כך לעומק את האנשים, זה משהו שארגון שהוא בחוץ לא כל כך יכול לעשות. זאת אומרת, באמת אנחנו משקיעים שעות מטורפות, כספים, באמת משהו שבאמת רק ארגון כמו טלוויזיה יכול להרים. אבל השבוע שאלה אותי מישהי שהיא מועמדת לעונה הבאה של חתונמי, אני פוגשת עכשיו את המועמדות לעונה 9, והיא שאלה אותי, תגידי, לבת שלך, את היית ממליצה ללכת? וזו שאלה מצוינת בעיניי. נכון. ואני לבת שלי לא הייתי ממליצה ללכת, הבת שלי היא מאוד בישנית, והיא לא הייתה נהנת מכזה דבר, הביקורת העצמית שלה הייתה מכרסמת בה, והיא לא הייתה יכולה לעמוד בזה. אז זה לא מתאים לכל אחד. אבל זה מאוד מתאים לאנשים שמגיעים, שהם אנשים מיוחדים. מצד אחד הם רווקים כמו כולם, אבל מצד שני זה אנשים שלמשל הערך של פרטיות קצת פחות חשוב להם.
כן.
אני באמת נולדתי מזמן, אני כבר מבוגרת, אני מהדור שפרטיות זה נחשב ערך מאוד חשוב לנו. אנשים בגילנו קצת יותר מחשיבים את הנושא של הפרטיות, אבל לדור הצעיר הרבה אנשים שהם רגילים לצלם כל מנה לפני שהם אוכלים אותה, ולפרסם ולעלות באינסטגרם, העניין הזה של דווקא פומביות וחשיפה, הרבה פחות מפחיד אותם. אז זה אמירה כללית לגבי הדור.
זה משהו שמאוד מאוד קורה בימים אלו, אני מרגישה שכולם מאוד נחשפים, בכל מקום ולכל דבר מוכנים להיחשף.
אז בגלל זה, אנשים שמגיעים באמת לתוכנית הזו, היא אנשים שהם פחות, זה פחות מפריע להם. וגם, הם באמת יכולים לעמוד במה שמתלווה לזה, שזה הביקורת הציבורית, והיד הקלה למקלדת של הטוקבקיסטים, וזה שלכל האנשים במדינת ישראל יש דעה לגבי מי שמופיע בטלוויזיה. ולא תמיד הדעה היא טובה.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, בהיבט הזה, את יודעת, בחדר הטיפולים, השיח מתרכז במטופלים בלבד. וכשזה נכנס למסך הטלוויזיה, גם את על המרקע, ואומנם מדברים על הזוגות, אבל פתאום מדברים גם על עבודת המטפלת, ואיך היא אומרת, ומה היא אומרת, ואיך זה משפיע. אני רוצה לדעת, את אומרת, לבת שלי יש, יכול להיות שהייתה יוצאת הרבה ביקורת ושיפוט, איך הביקורת ושיפוט שלך, עלייך, האם את רואה את התוכניות, האם את צופה בזה, האם את מקשיבה למה שאנשי המקצוע אומרים סביבך, או למה שהקהל אומר סביבך? ואיך זה פוגם או לא באותנטיות, בכנות שלך, בתוך התהליך?
קודם כל אני אגיד, אני לא קורא טוקבקים וכאלה בכלל, וכמעט לא קורא טורים שמתפרסמים, אז אני יודעת מעט מאוד. אני רואה רק מה שרואים ברחוב. וברחוב, גם המשתתפים של חתונמי, ובוודאי גם אני, מקבלים המון אהבה. פרגון, ואנשים רק, כשהם ניגשים אליי, זה תמיד רק בשביל להגיד דברים טובים. לא אמרו לי כמעט, אני חושבת שאף פעם לא אמרו לי דברים רעים, ואני כבר 8 שנים שם.
וואו, מדהים.
זה כאילו, אז באמת...
זאת אומרת, יש טקט לישראלים?
טוב, באמת, אין לי מושג. הם לא הייתי אומרת שיש טקט לישראלים, כי מבקשים ממני סלפי גם בשירותים של הקאמרי.
כאילו, אין... אז זה לא בא עם טקט.
אין מקום שבו לא מבקשים סלפי. אבל... אז לא, אני לא חושבת שזה קשור לטקט, זה קשור mm-hmm. באמת לאיזו קרבה, שבפנים אל פנים מקבלים הרבה מאוד אהבה, ובאמת את כל הביקורת מקבלים כן. יותר ברשתות, ואני פחות חשופה לזה. Mm-hmm. אני חושבת שאני, לא יודעים את זה עליי כל כך, שאני ביישנית. אני ביישנית. אני בעצמי לא הייתי יכולה לעבור את התהליך שהמשתתפים עוברים. אני מאוד מאוד מעריכה אותם על זה שהם עושים את זה. אני לא הייתי יכולה לחשוף ככה את עצמי. החשיפה בתור פסיכולוגית היא אחרת, היא חשיפה של החלק המקצועי שלי, ונכון שיש אנשים שגם זה קשה להם, אבל לי זה לא קשה. אני כאילו מרגישה שדווקא זה משהו שקל לי לדבר. הרבה יותר קשה לי עם מה אני לובשת, איך השיער שלי נראה, איזה תנועה עשיתי. את שואלת אם אני מסתכלת, כן, אני מסתכלת, אני לא תמיד אוהבת את הפרצופים שאני עושה. מה אני אעשה? אבל אני שלמה עם מה שקורה שם, בסך הכל.
כן, יש משהו, אני חייבת להגיד, בעבודת הפסיכולוג המטפל בחדר, שהוא כל כך, הוא בודד לפעמים, במובן שאני לפעמים מסיימת פגישה, ואני אומרת, אוף, למה אף אחד לא ראה את זה? אני רוצה לחלוק את זה עם מישהו, גם אם אני אביא את זה להדרכה, גם אם אני אשתף באופן מקצוע, זה לא אותו דבר. ופה יש עיניים שרואות יחד איתך את התהליך שקורה, ויש באמת רגעים שממש אפשר לראות איך התהליך קורה. אני חושבת שבשביל האנשים שצופים, זאת ממש למידה במובנים מסוימים.
אתן צריכות לזכור גם שמה שרואים הוא מאוד 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 מסומטז. אנחנו רואים, בעצם אני יושבת עם כל זוג שעה שלמה, גם עם בני הזוג, ואז עוד שעה איתו ועוד שעה איתה. אני יושבת וואו. 3 שעות וואו. עם כל זוג פעם וואו, בשבוע וואו. לפחות.
אוקיי.
ובסוף רואים סצנה של 4 דקות שהלחימו מתוך 3 שעות האלה 4 דקות. אז באמת עניין. הרבה פעמים את כל החלק העדין של התהליך הטיפולי, הוא הולך לאיבוד. למשל, אני הרבה מאוד שותקת. Mm-hmm. כמו הרבה פסיכולוגים, אנחנו כן. שותקים ונותנים לתהליך לקרות. השתיקות בדרך כלל נופלות על, בחדר העריכה על הרצפה, ברור. ולא רואים אותם. לפעמים בשביל הדרמה מביאים איזה 5 שניות של שתיקה, אבל בפועל אנחנו יודעות כן. שלושתנו שאנחנו שותקות הרבה מאוד. ואנחנו מחכות, אנחנו לא ישר איך שהם מדברים, אנחנו נותנות את הפאנץ'. נכון. אבל אנחנו נותנות פעם פעמיים בפגישה איזה פאנץ' כזה, ובעריכה זה בדרך כלל אלה הדברים שייצאו. אז באמת גם אנשים שלומדים מחתונמי אל טיפול, הם גם מצד אחד זה מתחבב אליהם, והם מבינים למה זה טוב, אבל מצד שני הם מקבלים במובן מסוים איזשהו דימוי לא מדויק לגבי איך טיפול מתרחש ומתנהל בחיים האמיתיים. כי בחיים האמיתיים הקצב הוא הרבה יותר איטי, והפסיכולוג בעצמו עובד מאוד מאוד קשה עד שהוא מגיע, ולא כל כך רואים את זה, זה נראה הרבה יותר קל ופשוט
נכון. על המסך. אבל את מרגישה שהתוצר מצליח להיות נאמן לתהליך המקורי?
מאוד, כן. וזה קשור באמת לאורחים המכוננים שמאחורי הקלעים יש לנו אנשים מדהימים שיודעים באמת להוציא מתוך הדבר הזה את המרכז. לפעמים mm-hmm. להוסיף איזה כמה תווים מוזיקליים ברקע, שחבל שאין לנו בקליניקות הרגילות שלנו, אבל מסתבר שפסקול מאוד מאוד משפיע.
מאוד, איזה מאוד. פסקול מעולה, יש לך תונה מרוב הזמן ממש.
נכון, זה באמת עריכה שעושה
הרבה
חסד.
אני עושה הרבה שזם שם. אני רוצה לשאול אותך, אז מאז התוכנית את מטפלת בעיקר בזוגות או ביחידים או מה? משפחות? מי בא?
הקליניקה שלי היא מיקס של זוגות, יחידים וקבוצות. ועכשיו אני גם מנהלת מכון, אז יש לי 20 מטפלים ומטפלים בכל האנשים, גם באנשים שהם בדרך לזוגיות, גם אנשים בתוך זוגיות, ובעצם אנחנו פוגשים אותם בכל שלב בחיים.
אבל זה הנושא, זאת אומרת, זה האישו המרכזי שמגיע?
כן, למכון שלי אני קראתי זוגות, זה הרבה לפני חתונמי. המכון הקמתי אותו כשהכרתי את גילי הבן זוג שלי. הקמתי מכון וחשבתי, אם אני צריכה לעשות רק דבר אחד מכל מה שאני עושה בחיים, מה זה יהיה? אז חשבתי שזה יהיה כנראה משהו שקשור לאהבה ולזוגיות. אז קראתי למכון, מכון זוגות, וזה היה עוד לפני חתונמי.
אז מעניין אותי לדעת, כי יש חוקר אהבה גדול בשם ג'ון גוטמן, חוקר עם אשתו ג'ולי כבר הרבה מאוד שנים, מכניס זוגות לתוך המעבדה המיוחדת שלו, והוא אומר שזוגות חד-מיניים נמצאים 200 שנה קדימה לזוגות הטרוסקסואלים.
באיזה מובן?
במובן בעיקר פתרון סכסוכים שלהם. צריך לשאול אותך אם בתוך הקליניקה שלך את מוצאת הבדלים בין זוגות סטרייטים לזוגות חד-מיניים. סתם, שאלה שאלתה לי.
ככה, בלי, במקרה.
במקרה, שואלת בשביל חברה, מה
שנקרא. בדיוק, בדיוק.
האמת שלא. אני מטפלת הרבה מאוד בזוגות מהקהילה, ואני מרגישה שברור שיש נושאים שהם ספציפיים יותר ואופייניים, אבל באופן כללי הייתי אומר שלא. קנאה זה קנאה, חלוקת התפקידים ומי יודע לריב זה אותם נושאים, באמת איזו שחיקה, מישהו אחד שרוצה יותר ממישהו אחר, משהו, כל דבר. הפערים האלה שנוצרים, זה בעצם בעיות אוניברסליות שיש גם לסטרייטינג, גם לגייז.
כן?
כן. את מרגישה שלא.
חד משמעית לא.
אז תגידי לי, זה מעניין אותי מאוד.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושבת ש... שבאמת, גם זוגות של נשים וגם זוגות של גברים, הם מדברים את אותה שפה. ואני שמה לב בזוגיות שלי, שאנחנו יכולות נורא נורא לריב, לימור ואני, אבל אני ממש במהלך השנים, גם 21 שנה, במהלך השנים אני שמה לב שלוקח לנו בממוצע 8 דקות, עד שמישהי זורקת איזה בדיחה, או מישהי אומרת איזה משהו מצחיק, וטק, אנחנו חוזרות חזרה.
זה לא בגלל שאתם לסביות, זה בגלל שאתם מתאימות.
יש מצב, תסבירי, תגידי.
אני אגיד לך, יש לי עכשיו זוג גייז בני 74, הם ביחד 40 שנה כמעט.
בנים.
בנים. הם לא מדברים את אותה שפה.
אוקיי.
אז משני גברים לא מדברים את אותה שפה. מה אני אעשה? הם שונים מאוד. הם לא שונים יותר, כמו אצל הרבה זוגות סטרייטים. ויש את האנשים האלה, דווקא זה מעניין מה שאמרת, על המנגנון הזה של ההומור, שהוא מנגנון נהדר שיש לחלק מהזוגות, אנשים אחרים שאין להם את זה, אז אם הוא יצחיק אותך ואין לך את זה, זה יצבן אותך באמצע ריב, זה בכלל לא יפייס אותך. אבל יש זוגות שהרגע של ההומור זה מין קוד כזה של יאללה, אנחנו ביחד. לי ולגילי גם יש רגע כזה. היום אנחנו גם רבים פחות, אין מה לעשות, שנמצאים הרבה שנים ביחד, גם אולי רבים פחות, אבל בהתחלת הדרך ברור שרבנו ריבים עקובים מדם כאלה, ובריבים האלה תמיד היה לו איזה רגע, שהוא היה אומר, יעלי, את זוכרת שאנחנו בסוף אוכלים את הסלט מאותה קערה? וזה היה ממיס אותי, באמצע ריב הכי קשה, אם הוא היה מזכיר לי את זה, אוקיי, ירדתי מהעץ, אני מוכנה לסלוח ולוותר ולעצור, כאילו הוא מצא את הדבר הזה שבאמת ממש ממש מרקח אותי, ואני חושבת שזה מה שזוגות צריכים, כשאת אומרת אנחנו צריכים להיות באותה שפה, אני חושבת שמה שצריך זה מנגנונים של פיוס, ועל זה גם ג'ון גוטמן מדבר, על זה שיש זוגות שיש להם את המנגנונים האלה, והם יודעים להוריד אחד את השני מהעץ, ויש אנשים שאין להם את זה, ויש להם את המנבאים האלה של הזוגיות הגרועה, שבתוך הריב הם נכנסים לבוז, הם עושים איזה מין כזה גזלייטינג אחד לשני, משפילים, מעליבים כבר תוך כדי.
זה מחסל מערכות יחסים.
נכון.
תגידי, איך הכרתם את וגילי?
הכרנו בג'יידייט. עוד לא היו אפליקציות, זה היה אתר הכירויות, הכרנו בג'יידייט. אני... בתור גרושה, יצאתי עם גברים, והרגשתי שאני רואה כל הזמן את אותם גברים, וזה מין מאגר, לא יודעת, כל הזמן אני רואה את אותם פרצופים. ומה שעשיתי זה שפשוט יום אחד אמרתי, אוקיי, אני מוכנה לראות מישהו מעשן. כי עד אותו יום אני לא מעשנת, אז יש כזה וי כזה, נכון? יש את כל ההגבלות שעושים, את הסינון, אז פסלתי את כל המעשנים, ובאותו יום אמרתי, אוקיי, בוא נראה. אולי נמצא עם איזה מעשן. והוא המעשן הראשון שיצאתי איתו, 21 שנה אחר כך. אנחנו, אגב, גם לא מעשן. אבל הוא הפסיק לא בגללי. אני לא ביקשתי שהוא יפסיק, אני קיבלתי אותו ככה.
אגב, ג'ון גוטמן אומר שאחת הדרכים המעולות לנבא אם זוג יישאר ביחד כן או לא, הוא הגיע למצב שהוא יודע לנבא את זה ב-94% מהמקרים, שזה מטורף, זה איך הם מספרים את סיפור ההיכרות שלהם. ויש את אלה שיגידו, קרנו ב-J-Date, נקודה, סוף, אין סיפור. ויש את אלה שיספרו את העדנות הבשר יחד עם זה. וזה הופך את זה לסיפור שיש בו משהו.
אני מהניסיון שלי כמטפלת זוגית, אני יודעת שלהרבה מאוד זוגות,
הסיפור היכרות שלהם הוא לא בדיוק אותו סיפור.
יש שתי גרסאות.
יש את הגרסה שלו והגרסה שלה, וזה נורא מעניין.
זה היופי.
מה מדגישים בה
לכם יש שתי גרסאות?
אני חושבת שאני יותר מדגישה את הדבר הזה של האישון, והוא יותר מדגיש את זה שנפגשנו ב-12 בלילה. לא, היינו מאוד רציניים אחד לגבי השנייה בהתחלה, ועובדה שזה ממשיך 21 שנה.
יפה. אמרת קודם, זה מאוד מסקרן, שלמדת המון על אהבה, כאילו, מתוך התקומה הזאת, כי היה את החורבן, כמו שקראת לו, ואת הבנייה, וזה ממש מרגיש שזה, שגילי נכנס לחייך, והיה איזה, זה היה מכונן עבורך בהמון רמות.
ממש.
מה למדת שם?
וואי, זו שאלה שאני רק קשה לי באמת לא מנסחת את זה אף פעם. מה למדתי?
מה למדתי בזוגיות? מה היא למדה בזוגיות?
מהכניסה של הבן אדם הזה לתוך חייך, מהזוגיות שלכם.
אני חושבת שאנחנו לא לוקחים אחד את השני כמובן מאליו. זה הקלישאה הזאת שהרבה אנשים אומרים בפרק ב', זה לא קלישאה, זה באמת אנחנו לא לוקחים אחד את השני כמובן מאליו, לא לוקחים את הקשר כמובן מאליו. אנחנו ממשיכים לעבוד עליו. יש לי פה ויכוח עם דן אריאלי. פרופסור דן אריאלי אומר שהוא לא חושב שצריך להתייחס לניסויים בתור עבודה. הוא אומר, אני לא יודע למה כולם אומרים שצריך לעבוד על זה. צריך לשחק בזה, הוא אומר. תעשו מזה תחביב. תחביב זה משהו שאתם משקיעים בו הרבה מאוד, ומנסים להוציא ממנו טוב. אז אולי הוא צודק בעניין הזה, אבל אנחנו באמת משקיעים הרבה בזוגיות שלנו.
איך?
מנסים לדבר גם על הדברים ולפתוח, וגם לא רק לדבר. אני בדיוק סיפרתי רגע לפני שפתחנו את המיקרופונים על זה שאימא שלי היה לה עיקרון שלא הכל צריך לשמוע ולא הכל צריך לדבר בניסויים. יש לה מין עיקרון כזה שבשביל לשמור על שלום בית, שזה ערך עליון בעיניה, אז היא אומרת, לא, לפעמים אפשר לדלג. בתור צעירה, גם בתור נערה צעירה, וגם כשהייתי פסיכולוגית צעירה, ממש כעסתי עליה על המשפט הזה, ובכלל לא הסכמתי איתה. אבל אני חושבת שיש משהו במה שהיא אומרת, שגם חלק מהעניין של התחכום הזוגי זה לדעת ממה לא לעשות עניין, אבל מה מותר קצת לדלג, ואיך לתת לכל אחד קצת את הספייס שלו. אני גם לא חושבת שאני מאוד גאונה בזוגיות, כן? אני חושבת שאני נכשלת כמו כולם, ואנחנו פשוט צועדים את הדרך ביחד. מתישהו הצלחנו להשתית לעצמנו איזו מערכת של ביטחון אחד בשנייה, וזה נורא נורא חשוב.
כן.
אולי זה הדבר ש... וזה גם שמעתי את ג'ון גוטמן אומר, שהוא חושב שב5-6 שנים הראשונות, הדבר מרכזי שבגללו אנשים נפרדים, זה בגלל שהם לא מצליחים לייצר איזו תחושה של ביטחון, שהצד השני נמצא שם, בגב שלי.
אני חושבת שמאוד מאוד קשה לא להרגיש ביטחון, כשבשיא הריב הכי קשה, מה שהוא מזכיר לך זה, רגע, אנחנו ביחד. זאת אומרת, אחד הדברים שקורים כשאנחנו רבים וכועסים, זה שיש איזו התרחקות, וכל אחד מתכנס לתוך עצמו, וזה מאוד מערער את הביטחון. אתה מרגיש שהבן אדם השני לא איתך. ומה שהוא השכיל לעשות באופן שהוא באמת, הוא מפליא, זאת אומרת, בא לי לדבר עם ההורים שלו, כן? איך זה קרה? שבזמן הכעס הכי גדול, האינסטינקט שלו אומר, רגע, אני אזכיר לנו שיש לנו אחד את השנייה, ולא אני אברח למקום אחר.
זה באמת ערך נורא יפה של לזכור למה אנחנו פה, ושיש פה משהו יותר גדול ויותר חשוב מהריב הזה, כי באמת רוב הזמן אנחנו רבים על שטויות, רוב האנשים. אנחנו לא באמת רבים על עתידה של מדינת ישראל. אנחנו רבים על דברים לא עקרוניים, אנחנו עושים עניין משטויות, ובסוף זה באמת הרבה פעמים פשוט קשור לפגיעה אישית כלשהי, שהיא לא שטות, אבל היא נתפסת לאיזה קשקוש בקיור או איזה משהו שקשור למשהו טכני כזה, שהוא לא באמת הסיבה לריב עצמו.
כן.
מה הדבר הכי חשוב בזוגיות בעינייך?
אם אמרנו את זה עכשיו, אז כנראה ביטחון. זה גם מה שהמחקרים אומרים, התחושה של הביטחון. המחקר שעשו על זוגות משגשגים מצאו שלושה דברים. אז מצאו שביטחון בקשר זה באמת מספר אחת, אחרי זה הערכה הדדית, שאני חושבת שזה מאוד חשוב ופחות מתייחסים לזה. כי נגיד, אם יש בני זוג שרק צד אחד מעריך את הצד השני, ולא שני הצדדים מעריכים אחד את השני, זה לא יעבוד. אז הערכה הדדית זה מאוד חשוב, ובמקום השלישי, סביעות רצון מינית, אני לא יודעת למה זה הגיע רק למקום השלישי, לדעתי זה חשוב מאוד.
כן.
כן?
אבסולוטי. את יודעת, אני שומעת הרבה פעמים, גם בחתונמי ולא רק, שומעת המשפט הזה של אני רוצה שהוא יכיל אותי, או כאלה. עכשיו, המשפט הזה תמיד מוציא אותי מדעתי, כי אני מרגישה שאף אחד לא יכול להכיל אותנו, רק אנחנו יכולים להכיל את עצמנו, וגם אנחנו לא עושים את זה כל כך טוב בהרבה מאוד מהמקרים. מה את חושבת על המשפט הזה?
הוא מתכתב בעיניי עם השיר הזה של גלי עטרי, תעשי רק מה שאת אוהבת. שהוא שיר נפלא כששרים אותו לילדה בת 12, אני באמת זוכרת שהקדשתי אותו לבת שלי בבת מצווה, ובאמת, תעשי רק מה שאת אוהבת, זה מתאים לגיל 12, אבל הרבה פעמים נשים מגיעות כבר לגיל 35, בחיפוש הרווקות עדיין היא חושבת שהיא צריכה לעשות רק מה שהיא אוהבת, והאמת, שחלק מהעניין זה לעשות גם מה שהצד השני אוהב, ולא רק להיות מחוברת רק כל הזמן לרצונות שלך. ולכן גם הדבר הזה, תכיל אותי. מה זה תכיל אותי? מאחורי זה יש איזה סאבטקסט של, אני יכולה להתנהג איך שאני רוצה, גם בצורה לגמרי בלתי נסבלת, כי אתה אמור להכיל אותי. אני באמת חושבת שהרבה פעמים האתגר בזוגיות זה שאני אמורה קודם כל להכיל את עצמי ולהחזיק את עצמי, ולהביא את עצמי לקשר בצורה שהוא יצליח לקבל את מה שאני אומרת ולהקשיב לי גם. וזה נורא קשה. בעצם זוגיות זה, צריכים שני אנשים בוגרים להיות בה, והבעיה איתנו זה שאנחנו הרבה פעמים לא ממש בוגרים, בטח לא בזמן הריב.
בוודאי, יש, זה משהו מאוד רגרסיבי גם קשר, נכון? כי אנחנו הולכים שם לדפוסים שהם הכי קדומים שלנו, אבל אנחנו גם צריכים להיות בוגרים, אז זה טריקי האירוע הזה.
לגמרי, ובאמת תמיד בריבים, אני מרגישה שבריבים, זה כאילו אנחנו, אני בת 3 והוא בן 4, או אני בת 4, הוא בן 3, אבל בערך זה מה ש...
הפער הוא לא כל כך ש... גדול.
זה מי שיושב שם בסלון, מי שמחזיק את ההגה של האישיות באותו רגע, זה הילדה בת 4, הילד בן 3, ואנחנו רבים כן. את הריבים של פעם.
כן. אגב, זה נכון בעינייך שיש את האמירה הזאת שלכל זוג יש את הריב האיקוני, שמהיום הראשון פחות או יותר על זה רבנו, וזה מתפתח לאורך השנים ומקבל וריאציות. נגיד, אני מרגישה שלי ולשקד לגמרי יש ריב כזה, שהוא בהתפתחות, אבל הנושא תמיד נשאר אותו נושא. את מרגישה שזה קיים?
אני בטוחה, אני בהרצאות אומרת את זה, ואני רואה את הנהוני ההסכמה של הקהל, שאני אומרת להם, הרי אתם רבים את אותו ריב 20 שנה, אפילו שלא הייתי אצלכם בסלון, כן. אני יודעת שאתם רבים את אותו ריב, זה הכל וריאציות על אותו ריב. פעם קוראים לו הריב בדרך לארוחת ראש השנה, ופעם קוראים לו הריב בדרך לחופשת פסח, פעם קוראים לו הריב באיקאה, פעם קוראים לו הריב בפירנצה. אני באופן אישי זוכרת הטיול הזה שעשינו לפירנצה, והחרבנו את פירנצה. ארבעה ימים רבנו, לפני 20 שנה, לא ידענו, אנחנו גם כמובן לא זוכרים למה. ובאמת רגע לפני המלחמה חזרנו לפירנצה, אמרנו בוא נראה אחרי 20 שנה אם זה באשמת העיר או באשמתנו. גילינו שעיר נפלאה ובאמת לא חייבים לריב שם. אבל כן, במיוחד בתחילת הקשר, הרבה זוגות רבים, יש את התקופה הזאת שבה בעצם כל אחד מביא את המנהגים שלו מהבית או מהקשרים הקודמים, את הצרכים שלו, וצריך לשייף את עצמנו על הפצעים, נכון? כמו שהנדריקס אומר, הדבר הזה שאנחנו בעצם מגיעים עם מכות, חבלות, קביעות מהעבר, ומשפשפים אחד על השני את הפצעים שלנו, וצריכים לראות אם זה באמת בסוף מצליח להיות תואם. כן. לא תמיד זה מצליח.
תגידי, מה את עושה כשאת מרוקנת? כי לפי מה שאני מבינה ממך, את אישה שעובדת המון, אוהבת העבודה, אבל עובדת המון, מה את עושה כשאת מרוקנת? כאדם בעולם, מה ממלא אותך? מה מגביר לך את האושר?
אני חושבת שיחסים, אתם די תפסתם אותי שם בדקות הראשונות. אני לא, אני עד עכשיו מופתעת מאיך שסיפרתי את סיפור חיי ואת הפרשנות שלך, על זה שזה, בעצם המוקד זה יחסים, נראה לי שזה יחסים. כשאני מרוקנת, אז אני אדבר עם אנשים שקרובים אליי, אז יש לי חברות טובות מאוד, שגם צומחות איתי, ואנחנו הולכות ביחד כבר שנים, וזה נורא כיף, חברות נהדרות כאלה, חברות נפש, ויש את ההורים שלי, הילדים שלי ואת גילי, אז כאילו, נשענים על, על החיים הפרטיים.
כן.
כן.
מה הרווחים לעומת החיסרון שהתוכנית מביאה איתה עבורך? זאת אומרת, בהיבט האישי, את יודעת.
בהיבט האישי הופקעה האנונימיות שלי.
שמה זה אומר?
זה אומר שבכל מקום מכירים אותי, וזה לפעמים מביך למישהי בישנית. נגיד, אני קצת לא, בעונות הראשונות של חתונמי, לא הייתי מזמינה ספגטי במסעדה.
כי ספגטי זה מביך?
כי ספגטי, כשאוכלים מושכים וזה, זה תראו, אוקיי. אבל נגיד, זה המחיר. זה לא נראה לי מחיר מאוד גבוה.
אוקיי. תלוי את משואלים. אם היית אומרת את זה למישהו בפירנצה, הוא היה מזדעזע מהוויתור.
כן, אבל באמת, האמת שזה לא ויתורים כאלה גדולים. אני חושבת שיש אנשים שהחיים הפרטיים שלהם מאוד מאוד שונים מהחיים המקצועיים שלהם. אז מישהו כזה, יהיה לו מאוד קשה לעשות את התפקיד כמו חתונמי. אם הוא בחיים הפרטיים שלו מתנהג אחרת, מתלבש אחרת, מדבר אחרת. אבל אני מרגישה שאני די אותו בן אדם בכל מקום, ושגם אני מצליחה להיות, באמת אני האמיתית גם בטלוויזיה, אז יחסית זה לא מחיר גבוה. כן, כי זה לא להציג הצגות. כן.
תגידי, פסיכולוגיה חיובית, הרי בסופו של דבר הפודקאסט הזה הוא כל כולו פסיכולוגיה חיובית, ובזה אנחנו עוסקות. יוצא לך להכניס את זה לתוך הטיפולים שלך?
כל הזמן לטיפולים ולהרצאות, ובשנתיים האחרונות מאז המלחמה גם, זה חלק מאוד מאוד מרכזי מהעבודה שלי, אני מרגישה שאני עובדת בחוסן. אולי כולנו קצת מגויסים לטובת חוסן, כל אחד במסגרות שלו. והערך הזה של תקווה רברי, הערך הזה של לדמיין את העתיד החיובי הטוב של המטופלים שלנו, של העם, של הקהילות, של המדינה, זה ערך שממש חשוב לי, ואני מרגישה גם שאני קצת, אני באה ממשפחה של מורים, ואני כל השנים אמרתי שאני לא רוצה להיות מורה, גם אני, גם אחותי, גם אחי אמרנו את זה, שלושתנו מורים בסוף, בצורה כלשהי, ואני בעצם, מה אני מלמדת? אם אני צריכה ללמד, זה באמת את הערך הזה של תקווה, של תקווה רדיקלית, שאתה יכול להאמין בזה שיהיה טוב, גם כשאתה נמצא לגמרי בבור. והיינו בבור, אנחנו שנתיים כל כך קשות עברנו, ורבים איתנו באופן אישי, ובטח כולנו בצורה לאומית, אתם יודעים, אני לוקחת הרבה השראה, למשל, מאלי שרבי, מהספר שלו חטוף, שבעיניי זה ספר כזה שמבטא את הערך של התקווה הרדיקלית, איך בן אדם יכול להצליח להישאר אופטימי, להאמין בטוב, ולהישאר כל כך חסון מבחינה נפשית, כשהוא נמצא מתחת לבטן האדמה. אני חושבת שהסיפור שלו, שהוא מספר בספר, שהוא לימד את החברים שלו לדבר, כל יום לספר לעצמם, להגיד דבר אחד טוב שקרה לי היום. וזה שבהתחלה הם לא הצליחו למצוא שום דבר טוב שקרה להם, אבל הוא התעקש על זה, והם הצליחו למצוא דבר אחד טוב שקרה להם היום, גם כשהם מאות ימים מתחת לאדמה במנהרות בעזה, בשבילי זה השראה.
ושדבר אחד טוב הופך לשניים ולשלושה, ואיך הוא אומר, זה הופך להיות, אתה מתחיל לחפש את זה מהבוקר. אני ממש מראה את הציטוט הזה מהספר שלו בשיעורים שלי, של הכרת תודה. אנחנו מלמדות הכרת תודה, זה ללמוד מקצה הגבעול, כן, מהקצה של הקצה.
זה כל כך חשוב ללמוד הכרת תודה. אני חושבת שזה אחת המיומנויות החשובות בחיים, ואם מותר לתקן את התשובה ממקודם, אני רוצה להוסיף סעיף קטן כוכבית, הכרת תודה זה דבר מאוד חשוב בזוגיות.
מאוד, מאוד בכלל. וזה מאוד נכון מה שאת אומרת, שחשוב ללמוד את זה. אני אגיד, עוד לפני זה, אפשר ללמוד את זה. אחד הדברים שאנחנו מאוד שמות עליהם דגש, זה שזה ממש שריר, ואני תמיד אומרת לתלמידים שלי, מכל הדברים בפסיכולוגיה חיובית שאנחנו מלמדות, זה value for money הכי מטורף שקיים. ההשקעה, מינורית, מינורית. המחקרים בהכרת תודה מדברים על לכתוב חמישה דברים שקרו לך היום שאתה מכיר עליהם. תודה, מה זה? זה לוקח באמת דקה, אם אני נסחפת.
תלוי, אלא אם כן השריר הזה ממש לא מיומן.
בהתחלה זה יותר קשה, אבל כמו שאלי שרבי כותב שקורה במנהרה, בוודאי ובוודאי שקורה ביום-יום היפה, המדהים, העשיר, המבורך שאנחנו חיים בו, ואנשים מדברים על זה ומרגישים את זה מאוד מהר. אתה משקיע מעט, וה-return on investment שם הוא מטורף, מאוד. כי הוא צובע את כל היום.
החיווטים במוח ככה. פשוט ממש משתנים לאור זה, ואנחנו מצליחים לייצר שם רשתות של קשרים בנוירונים, שמובילים אותנו למיינדסט אחר לגמרי על העולם.
ממש
ואז
ככה.
אנחנו ממש מוצאים את זה בכלילות, את הדבר הזה, את הטוב הזה.
אני חושבת שנורא טוב וחשוב היה, אם כל אחד היה פעם אני רוצה להגיד ביום, אבל לפחות פעם בשבוע, פונה לבן זוג שלו ואומר, וואי, תודה שאתה סובל אותי.
ממש.
לחיות איתנו זה לא פשוט. כל אחד מאיתנו יודע שלחיות איתנו זה לא פשוט. אז תודה שאתה סובל אותי, תודה שאתה איתי. כן, אני לא לוקחת את זה כמובן מאליו, אני ממש רואה את המאמץ שאתה עושה.
נכון. התודה הזאת זה פשוט לראות את הבן אדם השני. זה, וואי, תודה שהכן צהריים, זה ממש הציל אותי היום כזה.
נכון.
זה זה.
וזה גם הפרדוקס, שאת הדברים הכי קרובים, הכי יומיומיים, אנחנו לוקחים כמובן מאליו הכי בקלות, ובתוך זה בני הזוג שלנו ובנות הזוג שלנו, לפעמים נכנסים גם. זה הבן אדם הכי יקר לי, הכי חשוב לי, הכי קרוב אליי. כמה אני עוצרת להגיד לו, וואו,
אנחנו לא עוצרות, כי הנטייה הטבעית היא להסתכל על זוגיות במשך הזמן, כשאת בזוגיות טובה ובטוחה, אז הוא כמו עוד דבר בגוף שלך. Mm-hmm. ואנחנו לא מוכירים תודה לעברי הגוף בדרך כלל, אז כאילו לוקחים אותו כאילו נכון. עוד המשך של הגוף שלנו. נכון. אבל את כל כך צודקת שזה משהו שלומדים. אני יכולה להעיד על עצמי, אני הייתי בן אדם מאוד מאוד פסימי. בתור צעירה, מתבגרת, וגם בשנות ה-20 לחיי, הייתי בחורה צינית, פסימית, לובשת שחורים, רואה שחורות כזה. כן.
חולצות גזורות, שחורות.
והמוזיקה המתאימה, כל מה שאתם מדמיינים. כן, בגבעתיים, היה כזה זן. ואז התחלתי להיות פסיכולוגית, וישבתי מול מטופלים, אז די זייפתי תקווה, זייפתי אופטימיות בשבילם, כאילו אמרתי להם שיהיה בסדר, וזה למרות שאם היית שואלת אותי לגבי עצמי ועתידי, לא חשבתי עליי דברים כאלה אופטימיים. אבל לגביהם אמרתי, ומה שקרה זה שהמטופלים שלי הצליחו. והאמת שבאמת אני מרגישה חווה הרבה מאוד למטופלים שלי, שבזכותם אני באמת אופטימית, כי מפעם ראיתי אנשים עושים תהליכים מדהימים, יוצאים ממקומות נורא נמוכים ומגיעים מאוד גבוה, וזה הדביק אותי. היום אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אז אני ממש מסכימה איתך שזה לא משהו בגנטיקה שלנו, זה משהו בהתנהלות שלנו, זה איזשהו שריר שאפשר להתאמן עליו, אפשר לפתח אותו. צריך להקדיש לזה קצת זמן, כן. להתאמץ, לחשוב חשיבה חיובית. זה נראה, כשאומרים חשיבה חיובית, זה כאילו נשמע משהו קל. זה לא קל.
לא, לא. זה עבודה יומיומית לכל החיים.
תגידי. אבל עבודה מתגמלת.
אבסולוטלי, אבסולוטלי, שווה. אני רוצה לשאול אותך, כאילו חקר מוכיר כזה, למידה מההצלחות, אם את יכולה לספר על, הרי יש לך שנים של טיפול מאחורייך, על טיפול ספציפי מאוד מאוד מוצלח שאת זוכרת לטובה.
קודם כל, אני עכשיו בבחר אחד, אני מעליבה את כל האחרים. באמת, זה בעיה, יש הרבה ילדים.
כולם היו בניי.
כולם היו בניי. אבל אני אספר על מטופל מאוד מאוד יקר לי, שהיה מטופל שלי לפני 20 שנה למשך 5 שנים. וב5 שנים האלה הוא הגיע כי הוא היה רווק מאוד מיואש, מדוכא, רצה למות, ממש היה מאוד מאוד רע שחורות. ועבדנו במשך 5 שנים להרים אותו, להקים אותו, לנטוע בו קצת תקווה, וזה באמת גם עזר, ולאט לאט הוא מצא את עצמו, מצא בת זוג מדהימה, שהוא איתה עד היום, ויצא לדרכו, ולא ראיתי אותו מעל 10 שנים. ואז יום אחד הוא הגיע להרצאה שלי, אני כבר הייתי בחתונמי, וזה הוא הכיר אותי עוד קודם. אז זה כאילו, האנשים שמכירים עוד קודם, זה הכי כיף לפגוש אותם ומרגש. והוא לא במקרה הגיע להרצאה, אז הוא רצה לחזור לטיפול, והוא חזר לעוד סיבוב של עוד 5 שנים. וזה היה, אני מאוד מוכירה את זה שאנשים יודעים ללכת, לחזור ולבוא עוד פעם. ויש לי כמה מטופלים כאלה שעשו פרק א', פרק ב', פרק ג', לפעמים פרקים קצרים, לפעמים פרקים יותר ארוכים, ואני תמיד מעריכה אותם, את היכולת הזאת לדעת, לדעת ללכת כשצריך ללכת, שזה גם חשוב, וגם קשה לחלק מהמטופלים, וגם לחלק מהמטפלים קשה לשחרר, וגם לדעת לחזור, כשאתה צריך לחזור, ואני, הוא תמיד מהווה בשבילי איזו השראה כזאת, בן אדם שהגיע מרקע מאוד מאוד נכשל, ושתל את עצמו בטופ של החברה, בזכות המון מאמץ, דם יזה ודמעות, אז בשבילי אנשים כאלה הם השראה.
כן.
מרגש ללוות בן אדם ככה, לאורך התחנות של החיים, מקרוב ומרחוק. זאת אומרת, קשר טיפולי הוא תמיד קיים, נכון? גם כשהוא לא מתרחש בפועל.
וגם קשר טיפולי הוא באמת איזה חד פעמיות אינטימית כזו, שיש לנו אותה עם המון אנשים, אז אנחנו בעצם פסיכולוגים הם פוליאמורים כאלה. יש לנו הרבה מאוד אהבה וקשרים מאוד עמוקים עם הרבה מאוד אנשים. אבל באמת, האנשים האלה, גם אנחנו מאוד חשובים בחיים שלהם, גם הם מאוד חשובים בחיים שלנו, מטופלים לפעמים לא מבינים כמה הם חשובים בשבילנו, הם העצמות והעמוד שדרה כן. המקצועי שבונה אותנו. ובאמת, כשהוא חזר לטיפול, אז הוא אמר לי, את יודעת שבחתונה מיית בדיוק אותו דבר. כמו שאני מכיר אותך, אז אמרתי לו, תודה, זה הפתעה, כאילו אני שמחה לשמוע, זה מרגש אותי אפילו לשמוע ממישהו שמכיר אותי כל כך הרבה זמן. הוא אמר, כן, אני גם, תמיד אני אומר לאשתי, תכף היא תגיד משהו, כי אני יודע את הסימן שלך, מתי את הולכת להגיד משהו. אמרתי לו, מה זה הסימן? אז הוא אומר, את עושה איזה זווית כזאת עם הסנטר, את טיפה מרימה את הסנטר רגע לפני שאתה להגיד. הוא אמר לי משהו שלא ידעתי על עצמי 50 שנה. ומאותו היום אני רואה את זה בטלוויזיה, הוא צודק.
מדהים.
המטופלים שלנו מכירים אותנו כל כך לעומק, את הניואנסים הכי קטנים.
את יודעת, זה בווריאציה אחרת, לי יש מטופלים לפעמים כשרצה עונה של חתונמי, שבאים לטיפול והם אומרים, מספרים משהו על הפרק, זה תמיד נושא חם בקליניקה. זאת אומרת, גם כשאת לא הפסיכולוגית שממש נמצאת על המרקע, הם מגיעים ואז הם אומרים, שאלתי את עצמי מה את היית אומרת בסיטואציה הזאת. אז זה גם מאוד מאוד מעניין, ההפנמה הזאת של הדמות, כאילו, אני מתרגשת מזה תמיד, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד עמוק.
זה מרגש שמישהו שואל את עצמו. בעצם כשהוא שואל את עצמו מה את היית אומרת, אז הוא כבר בעצם הרגע מדמיין מה את היית אומרת, וזה אומר שכבר הכל הפנימי שלך שם, וזה התחלה של איזו הפנמה נורא נורא טובה.
נכון, נכון. נכון. אני חייבת לשאול משהו על הסלט, על הקערה של הסלט שאתם אומרים. אבל זה עכשיו בהקשר הלאומי, כי דיברנו קצת על אלי שרבי ועל מה שעברנו פה בשנתיים האחרונות ועל תקווה. אנחנו הקמנו את הפודקאסט הזה מתוך איזו תחושה שבעם ישראל מאוד קשה להיפגש ולהקשיב ולדבר ולהיות בקשר.
ולהסתקרן ולרצות לדעת ממש את הסיפור של האדם השני.
במיוחד אם הוא מהמחנה הנגדי או שונה באיזושהי דרך.
נכון, ואנחנו מרגישות שזה באמת באמת הפצע הכי עמוק שאנחנו סוחבים פה, ויש פצעים. ואני גם שואלת את עצמי, ברמה הלאומית, את מסתכלת עכשיו, אם את מרכיבה משקפיים של מישהי שמתבוננת על מערכות יחסים, על זוגיות, על לחיות ביחד עם כל הפערים וכל ההבדלים וכל הסכסוכים וכל המקומות שבהם הפצעים מגרדים אחד השני ויש. איך אנחנו, האם אנחנו, ואיך אנחנו יכולים להזכיר אחד לשני ברגעים הכי קשים האלה, שבסוף אנחנו אוכלים מאותה קערה את הסלט שלנו?
זה כל כך חשוב, תודה על השאלה הזאת. כן. אני רוצה לספר על פרויקט שעשיתי בתקופה שלפני המלחמה, כשהיינו בקרע גדול בתקופה הזאת של
המהפכה.
המהפכה, תלוי איך קוראים, כבר השם של
המהפכה.
בדיוק, אם קוראים לזה מהפכה או רפורמה, זה כבר אומר לאיזה מחנה אתה שייך.
נכון.
אז בתקופה הזאת היה ריב עקוב מדם שלי ושל קובי אריאלי, שאנחנו ידידים ומכירים הרבה שנים, ורבנו בצורה שחשבנו שלא נדבר יותר. אז אני נציגת התל אביבים החילוניים, המחנה שקורא לזה הפיכה, והוא נציג הדוסים הירושלמים שקוראים לזה רפורמה, וישבנו וצעקנו באיזה בית קפה, צעקות גדולות, ואז הוא אמר, אנחנו צריכים להשתמש בכלים שלך, יש לך כלים. את מטפלת קבוצתית, את יודעת לעשות הידברות, בואי נעשה הידברות. ועשינו פרויקט כזה של הידברות, שקראנו לו, כמובן, בהשראת קובי, ויכוח עם כינוח. ולקחנו 20 פסיכולוגים כאלה, תל אביבים באמת, חילונים, ו-20 דתיים מזרמים שונים, ועשינו מעגלי הידברות. וזה התחיל במעגל כזה של 40 איש, בגדל ל-60 ו-80, וזה משהו שעשינו כמה וכמה פעמים עד שהמלחמה התחילה. זה היה מדהים מה שקרה במעגלים האלה של ההידברות, שניהלנו אותם כמו שמנהלים large group. יש את הכלי הזה של קבוצה גדולה, שזה כלי לפתרון סכסוכים חברתיים וקונפליקטים תוך קהילתיים ובין חברות.
שמה, יושבים בשולחנות עגולים כאלה?
יושבים במעגל גדול שהוא בעצם שלושה מעגלים קונצנטריים. כאילו יש מעגל קטן שיושבים ומסביבו עוד מעגל בינוני ומסביבו מעגל גדול וכולם יושבים ביחד. זה נורא מעניין איך מתיישבים. יש מי שיושב בפריפריה, יש מי שיושב במרכז, הרבה פעמים מי שיושב בפריפריה מרגיש פריפריה. יש חוקים לדבר הזה. ומתנהל ויכוח, בהתחלה זה נשמע קקפוניה. בהתחלה זה נשמע שאין הידברות, ואי אפשר בכלל להסתכל בעיניים לבן אדם שאחר, וכל מה שהוא אומר, את חושבת, איך אתה אומר כזה דבר? איך בכלל אתה חושב דבר כזה? אבל 3 שעות אחרי זה, ובאמת מנהלים את זה באיזה מבנה מיוחד, בצורה מיוחדת, אז אחרי 3 שעות, פתאום באמת הם מצליחים להקשיב ולשמוע, לדמוע, לשמוע שהנרטיבים מאוד דומים בעצם, שני הצדדים מרגישים שהצד השני לא מבין אותם, לא שומע אותם, לא מקבל אותם, אפשר להגיע ממש להידברות מאוד עמוקה ומרגשת, ובסוף נשארים ואוכלים ולא הולכים הביתה. זה מה שגילינו ורוצים להיפגש עוד פעם. ואף אחד לא שינה את הדעות שלו, הפוליטיות, בעקבות ההידברויות האלה, אבל הצלחנו להיות יותר ליברליים, במובן של באמת להקשיב אחד לשני, ולהבין שמי שמדבר מהמחנה השני, הוא לא מדבר שטויות. הוא פשוט מדבר משהו שהערכים שלו שונים קצת ממני, אבל הוא לא פחות ישראלי, יהודי, חבר, הוא אחר, אבל אפשר. אז אני מאמינה בזה, טיפול זוגי, בצורה הרדיקלית שלו, טיפול זוגי, קהילתי, חברתי, כדי להחלים את, להלחים, בא לי להגיד, להלחים, להחלים את מדינת ישראל. אני ממש מקווה שנוכל לעשות את זה.
ממש צריך.
We really need it.
ממש זקוקים לזה. וואו, מה נגיד?
איזה כיף שהיא באה.
איזה כיף שבאת. דוקטור יעל דורון.
תודה רבה, זה מאוד הרגיש אותי לדבר איתכם, והיה מעורר השראה ומחשבה.
תודה רבה. תודה. תודה נטלי סמסון.
תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.